למדנו הפעם הקודמת למדנו על רש"י. אני לא זוכר אם סיימנו או לא. בכל אופן, היום אנחנו רוצים להמשיך את האזור של רש"י, שזה בעלי התוספות. אז נתחיל היום, נתנו קצת יותר זמן, אבל ננסה קצת להסביר את האמת. אולי אתה יכול לך לצלם את זה? אתה לא חזק. מי חזק? יאללה, נחכה לך. טוב, נתחיל? ככה, אז אני אעשה איזה חזרונת, חכה לו שפשוט זה בגללי, אני לא צילמתי את הדפים. אני חזק, אבל אני עצלן. אני חזק בצילום, אבל עצלן שלא צילמתי אותו. אתה גם עצלן וגם לא חזק בצילום.
אני יכול סתם
לעלות ולעלות. יאללה. טוב, אז חזרונת, אנחנו ככה. אנחנו למדנו בינתיים, מה שראינו זה שני דברים. אנחנו ראינו את ה... בפשטות, ראינו שבצפון אפריקה, קרי מרוקו, בעיקר, מתפתח שם מרכז רוחני רציני. דיברנו על הריף. הריף שם הוא ודאי באותה תקופה, סביבות 1000+, הוא תמיד חכם היותר דומיננטי, יותר גדול, שמרכז סביבו גם ישיבה, גם תלמידי חכמים אחרים, וגם הוא בעצם המנהיג הדור שם. וראינו כמעט במקביל, ראינו בצפון קיבוץ מאוד מתפתח גם בצפון צרפת, צפון מזרח צרפת גרמניה. יש שם קיבוץ גדול שמתחיל מיהודים שהגיעו מאיטליה ודרך רבנו גרשום מאור הגולה, ואחר כך תלמידה והגיע רש"י. רש"י זה 1040, 1105. אמרנו את זה, זה אומר ב-1040 רש"י נולד, והוא נולד בצרפת, אחר כך יעבור קצת לגרמניה, יחזור לצרפת. אין לנו כל כך מידע על החיים של רש"י, גם זה הזכרנו. מה שיש לנו מידע, מה שיש לנו ביד, זה פירושים על פי הפשט של רש"י במקרא, שזה על המקרא כולו, ופירוש מאוד מאוד מעמיק, למרות שזה על פי הפשט, פירוש מאוד מאוד חשוב של רש"י בש"ס. אז אם אני מסכם כרגע, יש לנו בארון הספרים שלנו, תמיד אנחנו מתקדמים בארון הספרים, באיזשהו שלב אנחנו כבר לא נוכל לעקוב אחרי ארון הספרים, כי יש אלפי ספרים. אבל כרגע זה עדיין לא כל כך ארוך. יש לנו משנה וגמרא, יש לנו קצת ספרות של גאונים, ועכשיו יש לנו... כן, של תנ"ך, ברור, זה אנשי כנסת הגדולה, אני מדבר יותר במודרני. ואחר כך יש לנו ריף, זאת אומרת שיש לנו בעצם, יישר כוח, יש לנו ריף, שהוא בעצם, יש לנו ריף, שהוא סיכום ההלכות של הגמרא. ועכשיו יש לנו דבר חדש. כן, יש לנו רבנו גרשום, שזה קונטרסים וגם רח, אבל עכשיו יש לנו דבר חדש באופן מאוד 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 מקיף. יש לנו תלמוד עם פירוש רש"י. אתם מבינים בעצמכם שפירוש רש"י, תעזבו את הדפים בינתיים, זה לא כזה חשוב. אני עשיתי את זה, זה לא, זה עוד מעט כדי קצת לעזור, להקל, אבל...
רש"י נחשב
התוספות? מה? כן, רש"י זה, עוד מעט אני אסביר מה זה תוספות בכלל, אבל זה יכול להיות שהוא בחוץ, זה לא קדוש הדף הזה, זה אני כתבתי, אין בזה שום, בגלל שכתוב בספר. בכל אופן, מי שיודע לעשות במחשף, מי שחזק בזה, יכול לעשות איזה טבלה ככה, אני לא יודע לעשות. יש לנו עכשיו פירוש, אתם מבינים בעצמכם שפירוש זה אומר הרבה, כי כשרש"י מפרש את התלמוד אז הוא נותן כבר אוריינטציה מאוד מאוד ברורה למה שכתוב. עובדה שיש ראשונים שחולקים, ראשונים שמסבירים אחרת הגמרא, טוב, עדיין אין כל כך הרבה ראשונים שחולקים, אבל בעזרת השם יבואו בהמשך. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה שהיא מאוד חשובה, שרשי בעצם עבר על כל השעס ותיקן גרסאות. אצלנו, שעס וילנה שהיה אחר כך לשעס בעצם הנפוץ ביותר שיש בעולם התורה, זה שעס שהולך עם גרסת רשי. יש כמה גרסאות לתלמוד. אתם מבינים שבספר שיותר מאלף שנה נמצא בכתב יד, ברור שיעבור שינויים, תוספות, מגרעות, טעויות של סופרים, טעויות של מעתיקים. זה ברור שזה ככה. ובגלל שאין לנו כל כך הרבה, אין לנו כל כך הרבה העתקים של הגמרא כשזה היה במגילות, אין לנו. כמעט ואין לנו. למה אין לנו? כי הגויים דאגו לשרוף אותם. אבל זה נסביר בהמשך. ולכן זה מאוד מורכב. אבל רשי עבר על השעס ונתן גרסה מסוימת. לכן לפעמים אתם רואים בשעס, בגמרא, תוספות אומר, ורשי גרס, אתה לא מבין בכלל מה הוא רוצה, בגלל שבגמרא כתוב ככה. מה הוא רוצה? מה זה רשי גרס? זה גמרא. לא, תוספות היה לפני הדפוס, ובוודאי לפני דפוס וילנה. לכן, כשהוא אומר לך רשי גרס, בגלל שהיו גרסאות, אז אתה מתפלא, אתה אומר, התוספות לא יודע לקרוא, זה כתוב בגמרא. לא, לתוספות היו גרסאות, וגרסת רשי נכנסה באופן גורף לתוך השס. עד כאן מובן? טוב, עכשיו מה שאני רוצה ללמוד היום, קצת נגוע, זה בעלי התוספות. בעלי התוספות, לפני שנראה את החיצים שעשיתי פה ביחד, אבל קודם כל להסביר קצת את המציאות. תלמידי רשי, בעצם, או תלמידי תלמידיו של רשי, הם המשיכו את הדרך שלו. עכשיו, לרשי היו גם כמה בנות, והתחתנו עם תלמידי חכמים, ואחר כך הנכדים, הם הופכים להיות בעצם ראשוני התוספות, אם נראה את זה בדף עוד מעט, אבל במבט, כמעט בכל ריכוז יהודי, בגרמניה, הייתה ישיבה של תלמידי חכמים, עסקו בלימוד תורה, וקיבלו את רשי כרבם. טוב, לא רק בגלל שקיבלו אותו, בגלל שבאמת רשי היה ענק, 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 אבל הם קיבלו אותו ולמדו את הפירוש של רשי. וגם היה יסוד, צריך להבין, ב-1080 פחות או יותר, 1090, כן? נגיד 1100, רשי נפטר ב-1105, ועד סוף ימיו הוא פירש את התלמוד, עד 1100 העולם התורה והגמרא היה א', מ-1100 ואילך ועד ימינו, זאת אומרת כמעט 1000 שנה, עולם התורה והגמרא זה ב', מה זאת אומרת? כי עכשיו יש יסוד לביאור התלמוד. לפני כן, זה היה ספר חתום. לא חתום מפני תלמידי חכמים. כשהריף כתב את הפירוש שלו, לא פירוש, כשהריף כתב את הפסקים שלו, ברור שהוא הבין מה שכתוב בתלמוד. הריף היה תלמיד חכם גדול. אנחנו לא מדברים על הריף, אנחנו לא מדברים על רבנו גרשום, אנחנו לא מדברים על גאוני בבל. לא מדברים על אנשים נורמליים, רגילים. קוראים את התלמוד, זה חתום לגמרי, זה לא הצליחו להבין מה שכתוב שם. ורשי פתח בעצם את שערי התלמוד כמעט לכל. לא להכל, כי זה קשה לי להבין את התלמוד, גם עם רשי, וגם קשה לפעמים להבין את רשי. אבל זה ברור שזה תלמוד אחר. חס ושלום, לא תלמוד אחר במובן המילים, אבל תלמוד אחר במובן המשמעות של זה. יש יסוד לביאור התלמוד. ומה שקורה בעצם, זה מה שקורה תמיד, בכל יצירה תורנית, מה שקורה זה ככה. יש רשי מפרש את התלמוד, ועכשיו יהיה פתיחה של מערכה שלמה על רשי. כי הרי אני רואה את התלמוד, אני רואה את רשי, אז תוספות יבואו ויגידו, רגע, אבל למה אתה מסביר את זה ככה? ולמה כך? ולמה? ולאט לאט אנחנו פותחים. ככה זה תמיד, תמיד יהיה ככה. בסדר? כשהריף כתב את הספר שלו, אז הוא כתב פסקים, אז 100 שנה לאחר מכן יבוא בעל המאור ויגיד, זה לא נכון, כן נכון, זה לא נכון, זה לא הוכחה נכונה, זה לא פסק נכון. אז הריף כתב, פסק איזה פסקים, זה לא משנה אם זה פירוש או פסק. הביא איזה מהלך, הריף הביא מהלך, ואז הבעל המאור, הרי ודרמב"ן במלחמות, הרי בספר הזכות, כל האנשים האלה יתחילו לדבר עליו. כאילו, ככה זה. הרמב״ם כתב ספר אחד, תסתכלו בספרייה כמה ספרים יש של הרמב״ם, לא בטוח שאתם יכולים לספור אותם. כי ככה זה עובד. העולם התורה הוא מבקר, זה טוב שהוא מבקר. לא, אפילו תלמיד חכם הוא לא יכול לכתוב מה בראש לו. ברגע שאדם מוציא ספר, ובמיוחד בדורות ההם, כשלא היו כמעט ספרים, טוב, זה לא ספרים, כן, זה בגילות, אבל רואים איזה גיליון של משהו, רגע, מה הולך פה? מי אומר שהוא צודק? כשהרמב״ם כתב את ספרו, כולם התחילו לבדוק מה קורה, וזה כן נכון, זה לא נכון, זה שיטה נכונה, לא שיטה נכונה, הפסק הזה נכון, הפסק הזה לא נכון, מי זה הבן אדם? כל הדבר הזה הוא לטובה, זה לטובה, בטח שזה לטובה, בטח שזה לטובה, כי יש ביקורת, יש ביקורת טיב, בעם ישראל יש ביקורת טיב מאוד מאוד רצינית, שעוברים על הספרים, בודקים ואומרים זה טעות, זה לא, זה כן, ושואלים, ומישהו מתרץ, ומתרץ על התירוץ, ומקשה על התירוץ, ומתרץ, בסדר, אז בכל אופן, בכל העניין הזה, מה אני רוצה להגיד, שגדולי הדורות שבאים לאחר רש"י עם הרבה מאוד הערצה, הערכה עצומה לרש"י, אבל הקשו קושיות ותרצו ונתווספו פירושים על פירושו של רש"י. זה נקרא בעברית תוספות. זאת אומרת, בעלי התוספות שנקראו בעלי התוספות, הם נקראו בעלי התוספות בגלל שהם בעלי תוספת. אבל מה התוספת? תוספת זה כאילו יש לי פה מים ואני רוצה להוסיף מים. אז מה התוספת? זה תוספת על רש"י. ככה הם ראו את עצמם. הם ראו את עצמם מוסיף, שנייה, מוסיף על רש"י. פירוש שמעביר את רש"י, שמתרץ אותו ממקום אחר, עוד מה אנחנו נראה. ולכן הם קוראים להם תוספות. התקופה הזאת בתולדות הפרשנות של הגמרא נקראת בעלי התוספות. זה נמשך פחות או יותר 200 שנה. זאת אומרת, מפטירת רש"י, 1100, פחות או יותר, 1105, תספור 200 שנה, זה לא באותו יום, כן? אבל תספור 200 שנה, אתה מגיע פחות או יותר ל-1300 פלוס, ב-1300 פלוס נגמר תקופת התוספות, מהסיבה מאוד פשוטה, וזה נצטרך ללמוד בעריכות, שיעור מיוחד בעזרת השם ניתן בזה, אין יהודים במערב אירופה בסביבות 1350, מגרשים יהודים מכל מערב אירופה, מצרפת, מגרמניה, מאיטליה, מבריטניה, והיהודים התחילו לזוז, ולכן בעלי התוספות הופסק בעצם העניין. כן, מה רצית לשאול?
התוספות לא לפעמים חולק על
אותו? כן, יכול להיות לחלוק.
הוא לא תוספת?
הוא תוספת ביור, זאת אומרת, הוא תוספת במובן הזה שבדרך כלל הוא הולך בקו של רש"י, והרבה פעמים הוא אומר, רש"י אומר ככה, אבל אני מבאר, זה לא יכול להיות בגלל כזה, בגלל כזה, אבל זה בכל אופן תוספת. הם לא ראו את עצמם, הם לא ראו את עצמם, יש הרבה סוגי תוספות. אתם מכירים את התוספות שמודפס בש"ס, עוד מעט נדבר עליו, אבל יש המון תוספות, המון המון תוספות. יש תוספות רבנו פרץ, יש תוספות חכמי אנגליה, יש תוספות פרובנציה, יש תוספות רבנו פרץ, יש הרבה תוספות יש. תוספות צ'אנס, יש המון תוספותים, יש הרבה. מה שהודפס בש"ס, זה תוספות של רי הזקן, ולמה הודפס, ואתה צריך ללמוד, בעזרת השם נגיע לשם. אבל זה נכון, לפעמים חולקים, אבל על בסיס רש"י, זה מה שאני רציתי להגיד. זאת אומרת, תוספות למדו את רש"י, ואז לפעמים הם אמרו, זה לא מסתדר לנו, ואז המציאו איזה פירוש אחר, אבל זה על בסיס הפירוש של רש"י. הפירוש של רש"י הופך להיות נחלת הכלל, וזה ברור שזה נחלת הכלל. גם בחומש זה ככה. הסברתי לכם בפעם הקודמת שלא היה פעם אחת בהיסטוריה שהודפס חומש בלי רש"י. לא היה. לא היה דבר כזה. תמיד כשהדפיסו חומש או תנ"ך, הדפיסו עם רש"י. פעם ראשונה שהדפיסו ספר, הלכו למדפיסים, גויים, אמר להם מה אתם רוצים, עד שגילף את האותיות, הרי פעם זה היה דפוס לא כמו היום, זה דפוס של צורות אותיות שהיו צריכים להכניס את זה למכונות, כן, עבודת פרך, ואמרו להם, אמרו היהודים, חשבו, אמרו, אתה יודע מה, זה הטקסט, ומסביב תשים את זה.
רובם משושלת המשפחה
שלו? מה?
רובם משושלת המשפחה שלו, או שמה שנים זה התפתח לו?
זה ודאי התפתח לאנשים אחרים, אבל תחילת התוספות, כמו שנראה, זה נחדי רש"י. בעלי התוספות הגדולים שהתחילו את השרשרת, כן.
למה זה נראה כאילו שרש"י, כאילו, של התורה, כאילו, הרבה פחות מסובך מאשר רש"י בגמרא, כאילו?
כנראה שהגמרא יותר מסובך.
לא, כן, אבל הוא משתמש ביותר ביטויים בארמית, וכאילו, ביותר ביטויים של גמרא, וזה כאילו... הרבה יותר
גם
מסובך בגמרא, וכאילו זה נראה
כאילו
שתי
אנשים
ינשומים כזה.
לא, לא. זה ביקורת המקרא. אנחנו, לא, לא, זה אותו רש"י, אותו בן אדם. אבל דווקא אני לא כל כך מסכים איתך. הרבה פעמים בחומש, רש"י אומר כתרגומו. לפעמים הוא מצטט את אונקלוס, ואומר כתרגומו, כפשט. אני בכלל לא יודע מה כתוב באונקלוס, לא מבין מה אומר. אז להגיד שזה כל כך פשוט, לא חושב. זה נכון שרש"י בחומש, הוא צריך להסביר את זה יותר באריכות, אבל הוא פשטן מצד אחד, אבל לפעמים אין ברירה, אלא הפסוקים צריכים דרש. בגמרא אין דבר כזה. בגמרא זה רק פשט, זאת אומרת, זה רק להתמודד עם הטקסט. ולכן זה הרבה יותר מסובך. לפעמים רש"י פותר בעיות במקרא בהבאת מדרש. הוא לא המציא מדרש, הוא מביא מדרש שהוא הכי קרוב לפשט. אין לו את הפריבילגיה הזאת בגמרא, אין מדרש על הגמרא, יש מדרש על הפסוקים, אין לו את האפשרות הזאת. הוא רצה לתת כלי לבן אדם להבין. בחומש רש"י נותן גם כלים אמוניים, השקפתיים, לבן אדם שלומד מקרא. תלמוד זה לתלמידי חכמים, זה לאנשים שלומדים כדי להבין את רצון השם ואת הדיוקים בהלכה. זה אולי זה שונה. כן, כן. זה שאלה פשוטה מה שאתה שואל, וכשהרמב"ן אומר משהו נגד עריף, או עריף אומר משהו נגד הרמב"ם, אז מישהו טעה. מה זה קשור? לא מבין מה זה קשור בכלל. יש תוספת, ולפעמים הוא לא מבין, או שהוא אומר שיש פירוש אחר שהוא נראה לו יותר נכון. זה טעה, גדולי ישראל לא טועים. זה צדדים שונים של מחלוקת. מה זה מחלוקת? מחלוקת זה צדדים שונים. תסתכל בהקדמה של הרמב"ן במלחמות. הרמב"ן, הרי כשעריף כתב את הספר שלו, אז הבעל המאור היה בן 18. הוא כתב את הבעל המאור. והוא אומר על כל פסק של עריף שם, כל פסק שני, הוא אומר זה לא נכון. והרמב"ן כתב את ספר מה שנקרא מלחמות השם, כדי להגן, כך הוא כותב בהקדמה. הוא אומר, אני בא להגן על קושיות הבעל המאור, על עריף. אבל לא גמרתי, רק נשמתי, שנייה. אבל, הוא כותב בהקדמה, זה אחרי זה היה חסר. רק תקשיב, שנייה, קצת אולי. בכל אופן, נזכיר לי סיפור, אבל טוב. אבל, בהקדמה של הרמב"ן, כותב הרמב"ן, ואל תחשוב שחוכמת התורה היא כחוכמת החשבון. טוב, אפילו אני לא חשבתי על זה, אז מה... אז הוא אומר ככה, כי חוכמת החשבון, אני לא זוכר עכשיו בדיוק את המילים, אבל תסתכלו, זה לא ארוך, זה בהתחלת המלחמות, בהקדמה למלחמות במסכת ברכות. הוא אומר, כי בחוכמת החשבון, 2 + 2 זה מדויק, זה 4. בחוכמת התורה... יש צדדים וצדדי צדדים. ולכן, אני הולך לכתוב ספר כדי להציל את עריף מכל קושיות בעל המאור. אבל מי צודק, אומר הרמב"ן? לא בטוח שאני. ככה כזה. וואלה, איזה דבר זה. זה הקדמה מאוד חשובה. כי זה תורה. הוא מבין את הצד של הבעל המאור. הרמב"ן לא היה טיפש, זה הדבר האחרון שאפשר להגיד על הרמב"ן. הרמב"ן הוא גדול עולם. רק הוא מבין את הבעל המאור. אבל הוא אומר... אבל גם עריף אפשר להבין. אבל מה נכון? מה אני יודע מה נכון? צדדים. מבין את זה, מבין את זה. תמיד כשילד מתחיל ללמוד גמרא, הרי למה זה כל כך קשה? ילד מתחיל בכיתה ד', היי, וו, תלוי איפה אתה לומד. אז הוא מתחיל, אומרים לו, תשמע, זה ייאוש שלא מידת, אבי ייאוש. מה זה? אז הוא אומר, תשמע, בן אדם, שכח, זה ייאוש. בסוף, אחרי שבוע, מבין. טוב, מבין. למחרת הוא בא לבית ספר, הוא אומר, טוב, עכשיו נלמד שיאוש שלא מידת לא אבי יאוש. רגע, מה קורה? אז הוא אומר, אבל אמרת שזה ייאוש. לא, אבל זה דעת רבה, אבל יש גם הבאי. כן, אבל מי צודק? אז הרב צריך להסביר ששניהם צודקים. הוא אומר, אתה מטומטם, אין דבר כזה. כי זה אומר שחור, זה אומר לבן. או, או, או. עד שמסבירים לילד שאפשר, זה חינוך למורכבות, זה ברור. להבין מורכבות, זה נורא נורא מסובך. ככה זה בכל מחלוקות חז"ל. טוב, הייתי רוצה לדבר על התוספותים. זה היה מעניין אותי דווקא. כן.
זה אחרי זה אני אמרתי, אם הרמב"ן אני חולק על הרעש המרכזי, אבל אם התוספות שהוא בא לבאר...
הוא לא בא לבאר, הוא בא כתוספת. הוא בא לבאר, לפרש ולחלוק. זה תוספת. זה תוספת. לא, לא כל מבין מה אתה רוצה. מה זה הוא מקשיב ולא מתרץ? קודם כל הוא מתרץ, אל תדאג להם. הם בסדר, היו בסדר, בסדר. אז הם מתרץ, ולפעמים הוא חולק על רש"י.
לפעמים הוא נשאר בשאלה.
לפעמים הוא נשאר בשאלה.
ויש שאלות שזה מהכתב, שאי אפשר לעזור את רש"י אחרת. זאת אומרת, זה כאילו נראה שרש"י באמת דעה.
טוב, בסדר. אז צריך ללמוד יותר טוב. כלל הברזל אצלנו, שחכמים לא טועים. מי שלא מבין את זה, הוא לא יכול ללמוד תורה. זה א' ב' של א' ב'. זה לא שהם לא טועים, שאתה לא יכול להגיד משהו אחר, אבל מי שאומר שרש"י אמר קשקוש, ורק הדעה הזאת נכונה, זה לא יכול להיות. רש"י היה לו סברה. אתה לא מבין את הסברה? נכון שאתה לא מבין. גם אני הרבה דברים אני לא מבין. אבל אי אפשר להגיד על ראשונים, שהם לא הבינו את ה... שאין להם שום סברה, שסתם יקריצו איזה שטות. זה אין דבר. כן, זה ודאי, ודאי. אני אמרתי ראשונים, נכון? אבל אני לא יודע, אבל אני לא רוצה, זה סיפור אחר, צריך ללמוד את זה בנפרד, חברים. אם יש לכם כאלה בעיות בעירת שמיים, זה צריך לטפל. אבל זה בעיות של עירת שמיים. זה בדיוק מה שאומרים היום כל הזה, גם הרפורמים, זה הטענה העיקרית שהם אמרו. אמרו, מי אומר שתמיד חכמים צודקים? מי אומר? אז החפץ חיים כתב ספר הלכה משנה ברורה. בסדר, אז מה קרה? מי אומר שהוא צודק? טוב, צריך ללמוד את זה. צריך להבין למה אנחנו חושבים שהם צודקים. למה? וזה לא על כל אחד. כל אחד יגיד איזה שטות, יגידו, או, בסדר. למדת שנה וחצי בישיבה, כל מה שאתה אומר עכשיו. ברור שאנחנו אומרים שטויות, אבל יש אנשים שלא אומרים שטויות. שלא יכול להיות שאומרים שטויות. שלא יכול להיות שאין סברה בזה. זה כמו שככה אומרים על המוראים, ואתה שובר את הראש כדי להבין אותם, וודא על התנאים. אין דבר כזה. זה א' ב' של אמונת חכמים, וזה א' ב' של יראת השם, שהמסורת, הקדוש ברוך הוא לא יצא לפנסיה. זה בעצם, זה מה שזה אומר. שהקדוש ברוך הוא משגיח על עולמו. ואם הקדוש ברוך הוא משגיח על עולמו, אז הוא בודק את הסברות, ולא יכול להיות שהחפץ חיים יתקבל בעם ישראל, אם הוא היה כולו קשקוש. לא, אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא בודק, אל תדאג. עובדה שכמה אנשים אתם מכירים מלפני 200 שנה, 300 שנה, 600 שנה, כמה אתם מכירים? לא מכירים. עריף שמעת? כן. בסדר, אחד. כמה היו אנשים כאלה? מלא ספרים עבדו, מלא ספרים זה, מלא אנשים אמרו סברות, אף אחד לא מכיר אותם. אבל רש"י אנחנו יודעים מי זה. רש"י זה אחד הבודדי בודדים. תחשבו, המילה רש"י, כמה פעמים אנשים אומרים את המילה רש"י ביום? כמה אנשים וכמה ביום? כמה אנשים יש כאלה? בסדר, אז היה פעם סטלין עם אח שמו וזכרו, אז הרבה פעמים אמרו, אבל זה נגמר, זהו, נגמר. רש"י, מאז שהוא נולד, עד היום, אלפי פעמים, אולי עשרות אלפי פעמים, לא יודע, אולי מאות אלפי פעמים ביום. מה אתה אומר? בוא תסתכל ברש"י, איפה רש"י? מה אתה אומר? מה רש"י אומר? מה ראית רש"י?
זה לא הוביל, גם האיש ההוא מזכירים אותו.
בסדר, לא אמרתי שלא, אז בסדר, אז גם הוא מזכירים אותו. באמת הוא מאוד מרכזי, מה לעשות? הוא מרכזי להבדיל, אבל הוא מרכזי. מסכים איתך? מסכים איתך. אבל כמה אנשים אתה מכיר מלפני 2,000 שנה חוץ ממנו? לא יותר מדי. רבי עקיבא, אני יודע. בסדר, להבדיל. כן, אתה לא רוצה שנלמד היום. לא, בסדר, אני שירות הציבור, אני. עד שהכנתי שיעור, טוב. עד שצילמת את הדפים, סתם נתת לי. כן, אז מה אתה אומר? אבל הנחת יסוד שלך זה שהם חייבים להיות עם רש"י בגלל שהם נכדים שלו. זה הנחת יסוד שלך, אז אתה טועה.
אבל אני חושב שזה
מה זה ביור? ביור זה לא חייב להיות פוצ'י מוצ'י. ביור זה אני בודק את הדברים שלו, ואני חושב שזה לא נכון, שזה פחות נכון, שזה יותר נכון. טוב, הלאה. אז אנחנו עכשיו נתחיל. אז בעלי התוספות הגדולים, שני נכדים של רש"י. שניים, הרשב"ם ורבנו תם. בואו נסביר קודם כל, תסתכלו על הדף, נעשה קצת איזה סיבוב. יש המון המון דברים על להסביר טוב, היום ודאי לא נגמור לא את הדף ולא את הדף הקודם. אבל הנה כתבתי בצד ימין, רש"י נולד 1105, רבנו תם נולד ב-1100, נפטר ב-1171, אתם רואים הוא היה בן 5 כשרש"י נפטר. הרשב"ם נולד ב-1085, נפטר ב-1174, זה אומר שהרשב"ם קודם כל האריך ימים, וגם היה בן 20 כשרש"י נפטר. זה מאוד מאוד משמעותי, כי הרשב"ם למד המון עם סבו. ומה?
בינתם הרשב"ם הם אחים?
כן, הם אחים. הם אחים, הרשב"ם היה האח הגדול, ורבנו תם האח הקטן, למרות שרבנו תם הוא היה בעצם המנהיג של יהדות אשכנז באותה תקופה, אבל זה נסביר יותר בפרוטרוט. תסתכלו מה כתבתי למעלה. אז למעלה כתבתי ככה, רבנו גרשום, בסדר? תלמידי רבנו גרשום, ועשיתי חץ רש"י, אתם רואים את זה למעלה? רש"י, טוב בסדר, את כותרת זה בעלי התוספות, האם רש"י נכנס בתוך בעלי התוספות זה טעות, אבל לא משנה, לא חשוב, זה הכותרת הרש"י של הדף הזה. יש תלמידים לרש"י, נגיד המחזור ויטרי, בצד ימין זה מחזור מאוד חשוב עם הרבה הסברים הלכתיים של רש"י על ההלכות היומיומיות. יש את ריבה, ריבה הוא היה ראש שיבה בשפירה, זה אמרתי לכם, יש שלוש מקומות בגרמניה, קהילת שום, כן? שפירה ורמייזה מגנצה, אז הוא היה ראש ישיבה שם, הוא תלמיד ישיר של רש"י, ויש יש לו חתן, קוראים לו רבי מאיר מרמרו, הוא היה החתן שלו, ועוד אחד ריבן הוא גם חתן שלו, דרך אגב כל השמות האלה מופיעים בתוספותים.
יצחק הזה זה בומרי?
מה? לא.
יצחק הזה בומרי?
לא 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 לא. אם אתה רוצה לראות מי זה רי, תסתכל למטה, אבל עוד שנייה. עכשיו החתן הזה, החתן הזה וגם מהחתן השני יש לו שלושה נכדים מאוד מאוד חשובים, יש לו עוד, אבל זה החתנים היותר חשובים בגלל הבנים. אז אחד זה, אם אני מתחיל מימין, זה ריבם. מכירים ריבם? ריבם בעצם הוא נכד של רש"י, הוא נכד של רש"י. יש רשב"ם שהוא למד אצל רש"י, אצל אביו ואצל ריבה. ראיתם איפה ריבה? בצד שמאל. ויש רבנו תם, רבנו תם הוא למד אצל אביו וגם אצל אחיו הרשב"ם, בסדר? להם גם הייתה אחות, שאני לא יודע מה השם שלה, אבל אחות של רבנו תם והרשב"ם היא מאוד מאוד מרכזית בגלל בנה. עכשיו אני עוצר כאן בינתיים, אנחנו זה דור ראשון, זאת אומרת דור ראשון של בעלי התוספות, אם אני לא סופר את החתנים, אני לא יודע אם זה דור ראשון, לא משנה, אני לא רוצה לדייק עכשיו, אבל ברור שהדור הזה הוא דור מאוד מאוד מרכזי, ומפה מתחיל משהו חדש. מה מתחיל משהו חדש? מתחיל שני דברים. התוספותים הם בעצם מנהיגים את היהדות האשכנז, מנהיגים את היהדות, ויש לזה המון המון נפקמינות והשלכות להנהגה הזאת, בעזרת השם עוד נדבר על זה, כי זה חשוב מאוד. והם גם מפרשים את התלמוד.
אז מי הדור ראשון? ריבה ורשב"ם?
דור ראשון זה הריבה וריבן ורב מאיר מרמרו, הם בטוח היו בעצם תלמידים ישירים של רש"י, והם ספקו את רש"י והתחילו את המפעל הגדול שנקרא תוספות. מה זה המפעל הזה? זה ללמוד גמרא עם רש"י ולהתחיל לשאול שאלות. עכשיו, רבנו תם בעצם הוא אחד המרכזיים, קודם כל הוא המנהיג הבלתי מעורר של קהילת אשכנז, כמו שאמרנו, רבנו תם. הרשב"ם שר ממש למשמעותו, למרות שהוא היה הרבה יותר גדול ממנו. 15 שנה היה יותר גדול מאחיו, ובכל אופן הוא היה ממש הבין שהוא יניג את הדור, והוא מאוד מאוד התכופף אליו. מבחינה אמיתית, הוא הבין שהוא המנהיג. הרשב"ם עשה הרבה דברים בחיים קשים, בגלל שרבנו תם ביקש ממנו, למשל, הוא הלך ללמוד לטינית ויוונית, שזה לא דבר פשוט, ולא דבר כל כך מעניין בטח, אבל הוא הלך לעשות את זה כי רבנו תם מבין שבוויכוחים הפומביים עם הכמרים, שגם זה פרשה שאנחנו צריכים להבין אותה היטב, כי זה גרם נזקים עצומים לעם ישראל, וגם בעיות גדולות מאוד בכל מיני תחומים. היו צריכים מישהו שמבין גם את הלטינית ואת היוונית, ורשב"א מסר את נפשו על הדבר הזה, והיה חי בתקופתו על כל הוויכוחים. מסר את נפשו, זה לא צחוק, הנה, גדולי עולם האנשים האלה. עכשיו, רבנו תם יש לו הרבה תלמידים, אתם רואים, יש לו הרבה חיצים, ומהחיצים האלה יצאו גם הרבה חיצים, ואני כתבתי רק את המעט מהמעט, את האנשים היותר מרכזיים, זה לא מתיימר בכלל להיות שלם, מושלם, בכלל לא, רק לתת קצת איזשהו ציור, איזשהו רושם של הדברים. עכשיו, אני
רוצה... לא,
מה?
אתה
לא יודע... לא, יכול להיות שהיו לו תלמידים, אבל לא, הם פחות מפורסמים. הרשב"ם גם עסק מאוד מאוד לא במלמדות, אלא בכתיבה, כי הרי הרשב"ם הוא המשיך את התכלס, את המפעל של רש"י, והוא כתב על כמה מסכתות את ההמשך של פירוש רש"י, וגם היה אחראי על המון המון דברים שלא קשורים לזה. רבנו תם הוא היה יותר הראש הישיבה, כאילו. אני רוצה, שנייה אחת, אני רוצה, חייב להגיד משהו שאני לא בטוח שהזכרתי אותו, ושזה יהיה באורחנו לאחר מכן. ב-1096, אתם רואים מה זה 1096? זה 9 שנים לפני שרשי נפטר. ב-1096 יש מאורע מאוד מאוד מכונן בצרפת, שיוצאים מה שנקרא המעשה הצלב. מעשה הצלב בעצם זה אנשים, זאת אומרת אנשים, חיות, כן? זה אנשים רשעים, לא יודע אם אנשים, אבל רשעים בוודאי. רשעים יצאו מאירופה לכיוון ארץ ישראל, לשחרר את ארץ ישראל מהמוסלמים. ב-1096 היה מסע הצלב הראשונים, אחר כך היו כמה גלים כאלה, מלחמות מאוד מאוד קשות, עקובות מדם, אבל עם ישראל שילם מחיר מאוד כבד לדבר הזה, כי למה קוראים למסע הצלב? כי האנשים היו שמים גלימה כזאת והיו מציירים צלב מקדימה ומאחורה, והם הלכו רגלית, עם הרבה מסירות נפש, להילחם נגד המוסלמים בארץ הקודש, שהמוסלמים הם ביזו את הנצרות בארץ ישראל כשהם היו פה, הם שרפו את הכנסיות, ובקיצור היו פה... עכשיו גמרתי איזה ספר של 700 עמודים על ביוגרפיה של ירושלים, דברים מעניינים מאוד. אבל התקופה של ימי הביניים זה באמת תקופה מאוד מאוד קשה של... ירושלים לוקחים, שחררים, שורפים, הולכים, חוזרים. טוב, משהו לא נורמל כאילו.
כמה הנצרות חשובה?
הנצרות חשובה בגלל מה שאת, מי שאתה הזכרת.
כן, אבל זה בגלל שהוא נולד בבית לחם?
אני משתדל דווקא לא להזכיר את השם שלו, אבל הוא נולד בבית לחם, והוא נקבר בירושלים, בכנסיית הקבר. והוא אמר שזה ארץ הקודש, זה הבעיה שלנו, שהמוסלמים אומרים שזה ארץ הקודש והנוצרים אומרים שזה ארץ הקודש. הולילנד, מה זאת אומרת? מה?
למה
הם לא פה? קודם כל לא שאלתי אותם, אבל הוותיקן לא היה יכול להיות פה, בגלל שגם אם היה פה שלטון, היה שלטון נוצרי בארץ ישראל מאוד מאוד קצר, כי המוסלמים לא נתנו להם. אתה רואה, הם נלחמו, ואחרי 10 שנים זרקו אותם לפח. אבל אותי זה לא כל כך מעניין, כן? אותי מעניין מה עם עם ישראל. עם ישראל סובל מאוד. ב-1096 יש מסע הצלב. מסע הצלב האלה יש להם השלכות אדירות על כל החיים שבימי הביניים. קודם כל רשי עוזב, הרבה עוזבים את גרמניה, עוברים לצרפת. אנשים כבר התחילו לפחד, אנשים עזבו בכלל, מתחילים גזירות על היהודים. הטלאי הצהוב מתחיל משם. ב-1096 יהודים היו צריכים ללכת עם טלאי צהוב. זה לא התחיל מהרשעים האחרים ב-39. זה לא היה מגן דוד, אבל זה היה טלאי, כן? היו צריכים לשים פיסת בד צהובה פה ומאחורה. זה לא צחוקים. תשמעות מאוד מאוד קשה. מה?
אני לא
יודע לו ברחוב, אני ברגע שם, אבל פרק לי כבר שפורים. שאלה קשה, כי אתה לא יודע לאן ללכת. אתה לא יכול להבין את זה. אתה לא יכול להבין את זה כי אתה נולדת במציאות שיש מדינה. אבל אתה לא מבין שעם ישראל בגלות זה עם שאין לו לאן ללכת. אין לו. אז הוא ילך למקום אחר, אז גם שם אותו דבר. בכל אירופה של ימי הביניים, במשך 400 שנה, היהודים סבלו סבל נוראי. מה אתה רוצה שהם הלכו? אז הם הלכו מגרמניה לאוסטריה, מאוסטריה לצרפת, מצרפת לספרד. אז מה? ב-1492, צריך להבין את זה, אנחנו לא מבינים. ב-1492 יש גירוש ספרד. בסדר, אם לא ידעתם, אז זה חור בהשכלה רציניה. אבל נגיד שידעתם. 1492, גירוש ספרד ופורטוגל. בסדר? תבינו, ב-1492 אין יהודי אחד במערב אירופה. אתם מבינים? אתם מבינים את המציאות? אין יהודי אחד במערב אירופה. זאת אומרת, גירושים בצרפת, גרמניה, בריטניה, ספרד, פורטוגל, לא נשארו יהודים במערב אירופה. מה אתה חושב? אז איפה הם הלכו? היו שברחו מצרפת, הראש ברח מגרמניה, אחרי שעצרו את המערב מרוטנבורג, הוא הבין שהוא הבא בתור, עזב לספרד, שתי דורות, זרקו אותם, נכדי הראש, איפה אתה רוצה ללכת? שום מקום לא היה בטוח. זה הגלות, זה גלות, אנחנו לא מבינים את הגלות. אנחנו רואים פה פיגוע, פה פיגוע, אז אנחנו, אני לא אומר שזה חז ושלום, כן, אני, על כל שריטה שיהודי נשרט, זה כואב הלב. אבל בכלל לא אותו דבר, זה לא אותם פרופורציות. כשמעשי הצלב התחילו ב-1996, אז חצי מהקהילות בגרמניה וצרפת נרצחו, חצי מהאנשים. לא יודע כמה אנשים היו, אבל חצי נהרגו. אנחנו אומרים גירוש ספרד, כמו שאומרים גירוש גוש קטיף, זה לא אותו דבר. בגירוש ספרד, שני שליש מהאנשים מתו. כי הספרדים הם היו אנשים מתורבתים, הם אמרו להם, אתם צריכים ללכת, אבל את הרכוש אתם יכולים להשאיר אותו פה. בסדר? מה זאת אומרת? גם הגרמנים עשו אותו דבר. בסוף זה כסף. תחשבו, 6 מיליון יהודים נרצחו בשואה, נגיד 6. כן, אומרים היום 7, אבל לא משנה, נגיד זה מספר אסטרונומי. תחשבו כמה בתי אב היו. מיליונים, נכון? נגיד מיליון בטא. זאת אומרת שזה מיליון בתים. שלקחו אותם, מיליון בתים. לא 4.5 בתים פה נלחמים על כל בית השלום, 2.5 מטר. אני מדבר על מיליון בתים. וגם יכול להיות שבן אדם אלו 2 בתים. 2 דירות. יכול להיות שבן אדם אלו 2 דירות. יכול להיות. אני, יש לי 20 דירות, מה הזמן? יכול להיות שבן אדם היה 2 דירות, 3 דירות, 4, לא משנה. תחשבו, עכשיו, תחשבו שיש משפחות שלמות, לא אבא ואמא והילדים, שלמות, האחים, האחיות, הדודים, הסבתא, הסבתא, שלא נשאר כלום. זאת אומרת, אי אפשר להבין את זה בכלל, כי אנחנו, גם יש פה אנשים שסבא וסבתא שלהם היו בשואה, אז אחד ניצול לפחות, כי העובדה שהוא פה. אבל יש משפחות שלמות, לא משפחה של 4 אנשים, אני מדבר על משפחות של 300 איש בכולל. ההורים, הסבא, האחים של הסבא, הדודים, שלא נשאר מזה כלום. איפה כל הכסף? הרי הבן אדם לפחות היה לו קצת כסף תחת לבלטות. שמת קצת כסף בבנק. נכון? כל בן אדם פה, כל איזה ילד פה יש לו כמה גרושים בזה. אז אנשים לא היה להם. אני לא מדבר על מפעלים, אני לא מדבר... אתם מעריכים את הסכומים? אי אפשר להבין את זה. זה מיליארדים, מיליארדים. עכשיו איפה זה נמצא? אנשים לקחו את זה. ככה זה היה בספרד. בספרד, 750,000 יהודים היו בספרד, זרקו את כולם ביום אחד בלי כלום. 2/3 מתו בכלל. מתו ממחלות, מתו מרעב. מרעב? צריך להבין את הפרופורציות של הדברים. אנחנו בכלל לא מבין את הפרופורציות. טוב, אני התרחקנו על אדמתנו, אני רציתי לדבר על תוספות היום והיום. אני רוצה ללכת. לא עשינו כלום היום.